שלום לכולם, ערב טוב, או צהריים טובים. אנחנו כבר, מה שנקרא, אחרי החגים, ומתחילים להיכנס למהלך של הקיץ. צריך להתחיל לקיים ולשלם את ההבטחות שהבטחנו לעצמנו, את ההבטחות של אחרי החגים, של אחרי פסח. הנה זה כאן. למעשה, בחורף שעברנו, די קפנו וסיימנו את הלכות שבת. נכון שיש עוד נושאים חשובים ויקרים שלא נגענו בהם. בכל אופן, בחרתי כרגע לא לגעת בהם, לא ללמוד אותם, אלא לסיים כאן את הלכות שבת, ולחזור, להיבחן, ולהמשיך ללכות ברכות, ואת הנושאים הללו אנחנו נלמד בעזרת השם בשיעורים מיוחדים. הסיבה לכך, כיוון שהנושאים הללו שלא למדנו, זה נושאים יותר עם ריבוי פרטים, שקשה לגמד אותם לכללים, ולכן צריך ללמוד אותם בצורה קצת שונה, ולכן נייחד לזה סגנון שונה של שיעורים. למעשה, היום היה צריך להיות המבחן. ודברנו על זה, דברנו על זה לפני פסח, דברנו, אולי לא מספיק, אולי לא אמרנו. היות ושמעתי מהציבור שלא מרגישים מספיק מוכנים וכולי, אז דחינו את זה בשבועיים. אני רוצה להסביר משהו גם על המבחן וגם על האופי של שיעורי חזרה שנעשה עד המבחן. תראו, באמת התכנסנו פה לתוך המכון הזה שנקרא לומדים כהלכה על המסלול של רב פוסק לביתו. אני לא מאמין שיש פה מישהו שנכנס רק כי הוא רוצה לקבל תעודה או תואר כזה או אחר. למעשה התכנסנו לפה בשביל באמת להיות רב פוסק לביתו. אנחנו זקוקים לזה. אנחנו באמת צריכים להיות הרב הפוסק של הבית. מפני האחריות שיש עלינו. לא רק הרב הפוסק של הבית, הרב הפוסק של עצמי. אנחנו נתקלים בכל כך הרבה שאלות ביומיום ובשבת ובכל הנושאים. אנחנו חייבים לדעת המושגים ואת ההלכות. אז למעשה אנחנו נבחנים כל שבת, למעשה אנחנו נבחנים כל יום על מלא נושאים. זה המבחן האמיתי. ובמבחן האמיתי אני לא יכול עכשיו לפתוח את הספרים ואת הסיכומים וגם מי שפותח או שבודק בגוגל או שעושה כל מיני דברים, אנחנו צריכים לדעת את המושגים, צריכים לדעת את ההלכות. לכן זה המבחן האמיתי. כדי להגיע למבחן האמיתי עם כלים, או כדי להצליח במבחן האמיתי, אז אנחנו עברנו פה תהליך של שינוי תפיסה, שינוי מחשבה, במלא דברים, בהלכה, איך להסתכל על ההלכה, איך ללמוד את ההלכה, ובצורת לימוד שבה למדנו, בפתיחה של הנושאים, בהגדרה של הדברים. חלק מהשלבים כדי להצליח במבחן האמיתי של החיים, זה גם המבחן שאנחנו נעשה בסיום השבועיים הללו. מה זה המבחן הזה? לא בשביל לתת לי אינדיקציה אם אתם יודעים או לא. כמובן, זה משמח אותי לראות שיודעים. אבל לא בשבילי. אלא, וזה גם לא בשביל אינדיקציה בשבילכם. זה משהו אחר. המבחן כאן בנוי בצורה כזאת, שאתם תראו שכל החומר שאתם למדתם, למדנו ביחד, אז במבחן בעצם זה עוזר, זה כלי שעוזר לנו לבטא את זה הלכה למעשה. לא אכפת לי מי עשו את זה עם ספרים פתוחים, סיכומים פתוחים, סגורים, זה לא הנושא כאן. הנושא כאן זה לתרגל את הראש שלנו לענות נכון. ככל שנעשה את זה לפי הכללים שאני חושב שהם נכונים, ככה זה יעזור לנו לעמוד במבחן האמיתי, במבחן של החיים, ביום יום, בצורה הרבה יותר טובה ואמיתית. בכל אופן, אנחנו נעשה עכשיו בשבועיים הללו, בשלושה שיעורים הללו שיש לנו, נעשה נתחיל את ה, בעצם את המבחן, את המטרה שלשמה נועד המבחן, נעשה את זה כבר עכשיו, כדי שנצליח במבחן הלכה למעשה. תראו, למעשה, אנחנו כבר יודעים שאנחנו יודעים את ההלכות, למדנו אותן. מי שחזר יותר ועוד יותר ועוד יותר יודע את זה מצוין. מי שפחות, אז יודע פחות, אבל אנחנו כבר יודעים את זה. עכשיו אנחנו צריכים לתרגם את זה הלכה למעשה. זאת אומרת, לא לסכם לנו בראש כל הזמן את הכללים שלמדנו, מה זה בישול ומה התמנה ומה הכללים של התמנה ושל שהייה ומתי זה מגיס. זה בעצם זה קרקע בשביל שנוכל להוציא את ההלכה למעשה. עכשיו בתרגילים אנחנו חייבים לתרגל את המציאות. לתרגל את המציאות עם הכללים שלמדנו. בואו נראה איך עושים את זה. אני רשמתי לעצמי מספר של דוגמאות, של שאלות, כפי שיספיק לנו הזמן, ואני רוצה שנתרגל ביחד ונראה איך אנחנו מוצאים תשובות הלכה למעשה. לפני שאני מתחיל, אני רוצה להגיד משהו חשוב מאוד. חלק מהשיטה של מכון לומדים כהלכה, חלק מהותי זה לקיחת אחריות. הבנה שאני לא עושה טובה למישהו, שאני הולך אל השיעור תורה, שאני לומד, שאני חוזר לדברים. אני רוצה את זה ואני צריך את זה. וכדי להשיג את זה, אני חייב לקחת אחריות ולהבין שבידי הדבר, זה מונח אצלי. אני חייב את זה כי אני יכול לעשות את זה. ובגלל שאני יכול, אז אני חייב. אני חייב את זה כי אני צריך את זה, ואני חייב את זה כי אני גם יכול לעשות את זה. כדי להצליח בזה, אחרי שאנחנו לומדים את השיעורים, כל אחד צריך לקחת לעצמו דוגמאות ששכיחות אצלו בחיים. כמה דוגמאות? לא נושאים נורא נורא מעניינים ואקזוטיים בחיים, כל מיני מקרים כאלה שקורים פעם באלה אנשים בסוף העולם. לא, לקחת דוגמאות שקורות אצלנו בבית. נגיד בדיני בישול. אז אני צריך שיהיה לי מסודר בראש. תה שותים בשבת? שותים, נכון? שותים לפעמים. קפה, שותים קפה בשבת. אז אני צריך עכשיו לסדר לעצמי בראש. איך אני מכין תה בשבת? ואיך אני מכין קפה בשבת? אין טעם לחזור על הדברים ולהגיד בדיוק מה זה בישול, ואסור לקחת סיר ולשים שם עוף עם מים על האש, זה כולם יודעים. כולם יודעים שאסור לקחת אוכל לא מבושל ולשים את זה על הפלטה בשבת. כי פלטה מבשלת, ואם אתה שם אוכל לא מבושל על הפלטה, אז אתה עובר על בישול. אנחנו צריכים לקחת את הכללים שלמדנו ולתרגם אותם לדוגמאות השכיחות. אז איך מכינים תה בשבת? אני לא אענה עכשיו, לא נענה זה עכשיו, לא נעלה את הציבור. שכל אחד ייקח לעצמו את הדוגמה הזאת ויסדר לעצמו בראש לפי הפוסק שלו. איך אני מכין תה בשבת? רק כדי לעשות זה בצורה יותר כלילה ושאני אזכור את זה לתמיד, אז אני מזכיר לעצמי. אני לא יכול לקחת תה ולבשל אותו. אני לא יכול לקחת תה ולשים אותו על הפלטה בשבת, כי אני אבשל אותו, והתה לא מבושל. אז אני צריך לקחת את התה ואיכשהו לחמם אותו בלי להביא אותו לבישול. נכון? אז זה הפוסקים נחלקים, אם יש אופציה כזאת. יש פוסקים יותר מקרב בני אשכנז, שאומרים שתה הוא נחשב מקלי הבישול, שהוא תמיד יתבשל, כל חום יבשל אותו, אז אסור להכין תה בשבת. אז מה עושים? מכינים את התה עוד לפני שבת. נכון? מכינים את התמצית של התה ומשתמשים בנוזל. עכשיו אתה רוצה לחמם את הנוזל הזה בשבת. רגע, איך אני אחמם את הנוזל הזה בשבת? מותר לקחת אותו ולשים אותו ישירות על הפלטה לצורך העניין? או ישירות להראות עליו מים חמים מהמיחם? לא. למה? כי נוזל שיצטנן הוא כאילו לא מבושל. טוב, אז איך אני אכין את התה? תשובה. נוזל שיצטנן, אסור לשים אותו בתוך כלי ראשון, אבל בתוך כלי שני מותר, כי כלי שני לא מבשל נוזל. מצוין. אז אני לוקח את התמצית תה הזה, ושם אותו בתוך מים חמים. סיימנו. סידרתי לעצמי בראש לפי הכללים, אני מבין את ההיגיון שבדבר, אבל לא רק מבין את ההיגיון, אני גם יודע מה עושים הלכה למעשה. שאשתי שואלת אותי, אז איך אני מכינה תה? אני לא נותן לה דרשה. אני אומר לה פסק. מצוין. בקרב בני ספרד, הפוסקים נוטים יותר להקל, ולהגיד שתה הוא לא מקלי הבישול, ומותר להכין אותו בשבת. איך? בכלי שלישי ודאי מותר. בכלי שני יש לנו מחלוקת. בדיוק מה זה. בכלי שלישי ודאי יהיה מותר להכין תה. מה ההיגיון שבדבר? שתה הוא לא מוודאי קלי הבישול, לא ממש מוודאי קלי הבישול, אז בכלי שלישי יהיה מותר לפי אותם פוסקים. בכלי שני יש מקום להחמיר, כי אולי הוא מספק קלי הבישול, מקצת, הבישול שלו כן יותר קליל, אז כלי שני אולי כן יבשר, אז לא. אז כלי שלישי ודאי מותר. גם מוישה פיינשטיין מקל בעניין הזה. אז מי שמכין תה בשבת בכלי שלישי, יש לו על מה לסמוך. מי שמחמיר ומכין את התמצית תה לפני שבת, מצוין. הבנו את ההיגיון, אבל לא רק הבנו את ההיגיון, גם הוצאנו פסק. זה החלק החשוב, כי זה המבחן. וזה מה שאני צריך, אני לא בא להראות פה ידיעות. אני לא בא להרשים פה מישהו. הלאה. אני מכין קפה בשבת. אז בהנחה שהקפה עבר בישול, אם זה קפה, איך זה נקרא, קפה נמס, טסטר ג'ויס או של אליט, לא משנה, קפה כזה שעבר כבר תהליך של בישול, אז איך, אם הוא עבר בישול, אז מותר לחמם אותו בשבת, מותר גם לשים אותו על הפלטה, נכון? אז על פניו מותר להכין אותו גם בכלי ראשון, וזה נכון, מעיקר הדין מותר לקחת קפה ולהכין אותו בתוך כלי ראשון, קפה נמס. משנה ברורה מביא שמחמירים, כי היות וזה נמס מיד, אז זה נראה כאילו זה מתבשל. אז הוא מביא שיש מחמירים, מצד המחמיר תבוא על הברכה, להכין אותו בכלי שני או בכלי שלישי. בסדר? אבל מעיקר הדין, קפה כבר מבושל, אז אני יכול לבשל אותו בכלי ראשון. אתה רוצה להחמיר, מה שהמשנה ברורה כותב, תכין אותו בכלי שני או בכלי שלישי. זה דבר הסוכר, סוכר כבר עבר בישול, אז אני יכול לשים אותו. רגע, אבל אני רוצה עכשיו להוסיף לימון לתוך הכוס תה. אני יכול? הלימון לא מבושל. אתה רוצה להוסיף אותו לתוך הכוס תה, אני יכול? אז מה אני שואל את עצמי? יש פה שתי בעיות. א', בישול. ב', סוחט. אתה סוחט את הלימון לתוך הכוס תה. אז רגע, יש פה סוחט. דש. אתה מפריד בין הלימון לבין ה... לבין, סליחה, בין המיץ לבין הלימון. המיץ נמצא ומחובר ללימון. עכשיו שאתה סוחט, מה אתה בעצם עושה? אתה מנתק את הלימון ממקור גידולו. את המיץ של הלימון ממקור גידולו. שתיים, אולי אתה מבשל, עכשיו אתה לוקח את התמצית, את המיץ של הלימון ומכניס אותו לתוך המים החמים. הרבבתי פה בתוך שני נושאים. כדי להגיע לזה, לחשבון הזה, אז בכל מלאכה שאנחנו חוזרים לעצמנו, אני לוקח כמה דוגמאות, אם זה מלאכות, לא משנה כמה, דוגמאות ששכיחות בבית. וכשאני כבר יודע את הכל, אז אני יודע לחשבן בכל נושא, מה הנושאים ששייכים שם, בכל מקרה מה הנושאים ששייכים שם. ככל שבכל מלאכה אני מחשבן את ה... כללים עם הדוגמאות, ככה בסוף אני אדע לחשב את הכל. וזה מה שאנחנו רוצים בסוף, לא דרשות, רוצים הלכה למעשה. אז אני רוצה לסחוט את הלימון לתוך הקוס תה, אז בוא נתחיל עם הבישול. הלימון לא מבושל, אז איך אתה מכניס אותו לתוך התה? אז לתוך כלי ראשון מותר? ודאי שלא, כי כלי ראשון יבשל אותו. לתוך כלי שני, תוך כלי שני, אולי יהיה מותר, כי נוזלים לא מתבשלים בכלי שני. בכלי שלישי ודאי יהיה מותר. כלי שלישי, כמעט רוב הדברים מותר, חוץ מדברים שהם ודאי קלי הבישול. שמה זה דברים שהם ודאי קלי הבישול? אמרנו, דברים שרואים בעין שמתבשלים. הפוסקים מביאים דוגמאות ממש בודדות לדברים האלה, ביצים, או תה לפי חלק מהפוסקים. לפי חלק פוסקים תה זה לא מוודאי קלי הבישול, בסדר. אני כבר חוזר על הדברים. אז אני רוצה לסחוט לימון לתוך התה. אז מותר לי או אסור לי? תה, בדרך כלל מכינים אותו בשבת, בכלי שלישי. כלי שני או כלי שלישי, אז יהיה מותר. למה? כי אתה, הלימון עצמו, אתה לא שם אותו בתוך הכלי ראשון, לתוך כלי שני או כלי שלישי. שם, זה לא יתבשל, אז יהיה מותר. רגע, אבל יש פה בעיה אחרת. איך אתה סוחט את הלימון? נכון? אז כשלמדנו מלאכת דש, למדנו שיש לנו מחלוקת בין הפוסקים, האם הלימון, האם המשקה שיוצא מן הלימון, יש עליו שם של משקה, או אין עליו שם של משקה. אם אין עליו שם של משקה, אלא הוא חלק מהלימון בעצמו, אז זה לא נחשב שאתה עושה פה מלאכת דש. כי מה למדנו? שמה הרעיון של מלאכת דש? זה לנתק שני דברים, או לנתק בין שני דברים שמחוברים יחד. אבל אם אין לך שני דברים, אתה לוקח לימון וחוצה אותו לשניים, האם זה דש? לא ולא, לא הפרדת פה בין שני דברים. אז אם אתה מתייחס למשקה שיוצא מהלימון כלימון בעצמו, כחתיכת לימון, אין עליו שם של משקה, אז מותר, ככה אומר השולחן ערוך. לעומת זאת, המשנה ברורה מביא את החיי אדם, שאומר שצריך להחמיר, וכן מתייחסים למשקה שיוצא מן הלימון כמשקה, ואם ככה, אתה בעצם עושה פה מלאכת דש. אז לדעת השולחן ערוך מותר לסחוט את הלימון לתוך התה, ולדעת המשנה ברורה אסור. אז מה עושים מי שרוצה לשים לימון בתוך תה, או שהוא משתמש במיץ לימון, כן, כלומר מאבד אולי את הוויטמינים, או שהוא סוחט מפני שבת, או שהוא סוחט את זה על הסוכר. המשנה ברורה אומר שמותר לסחוט את זה לתוך הסוכר בעצמו. ואז מה? זה מה שמביאים פה בהערות. אם אתה סוחט אוכל, אתה סוחט פרי לתוך אוכל, זה מראה שאתה מתייחס למשקה שיוצא לא כמשקה, אלא כאוכל, נכון? פרי שאתה סוחט אותו לתוך אוכל זה מותר, כי אתה מתייחס לזה כמו אוכל. אם אתה מתייחס לזה כמו אוכל, אז אין פה שני דברים, יש פה, אתה מפריד פה בין אוכל לאוכל, ואז יהיה מותר. מה שאני אומר פה זה דברים פשוטים. מי שחזר זה ממש פשוט לו. גם מי שלא חזר, אז לא להיבהל. אתה חוזר על הדוגמה הזאת פעם פעמיים, היות וזה דוגמה שכיחה. וזה נחת לך בזיכרון, כי אתה מבין את ההיגיון שבדבר. אז אני חוזר, סליחה שאני, כמו שאומרים, חופר בעניין הזה, כי זה ליבת העניין של השיטה שלנו. וזה ממש, חייבים לעשות את זה, ממש, לא לאבד, אנחנו כבר פה, אנחנו באמצע התהליך הזה. אנחנו לומדים עכשיו, חוזרים על מלאכת מבשל, אז אני לוקח לעצמי את המדמיין, איך השבת נראית אצלי בבית, מה הדוגמאות השכיחות, ואיתם אני מתעסק. בואו נדבר על עוד דוגמה. מביאים לשולחן דג, והדג רותח. שמים בצלחת את הדג, דג רותח. הילד אוהב לאכול דג עם קטשופ או מיונז. טוב. רוצה לשים מיונז על הדג. מותר או אסור? הדג רותח. המיונז קר. אני לא יודע אם המיונז גם עבר בישול בכולו. מותר או אסור? מה צדדי השאלה פה? האם הדג הרותח רק יחמם את המיונז או את הקטשופ, או גם יבשל אותו. אם הוא רק יחמם, אז מותר. אם הוא גם מבשל, אז אסור. איך אני בודק את זה? אנחנו יודעים שכלי ראשון מבשל, כלי שני, בוא נגיד, מחמירים בו לבני אשכנז, כלי שלישי לא מבשל. כלי שלישי לא מבשל. אז מה אני צריך לבדוק? איך אני מתייחס לדג הזה שבצלחת? הוא כלי ראשון, הוא כלי שני, הוא כלי שלישי, מה הוא? לפני שנענה, מאיר פה, לא שמתי לב מי זה, בצ'אט, אותו דבר קיגל ירושלמי עם מלפון חמוץ, מביאים בקידוש, קיגל ירושלמי עם מלפון חמוץ, הקיגל ירושלמי בדרך כלל שם בקידושים הוא רותח, עולה עדים על השמיים, ואתה רוצה לנעוץ את המזלג בקיגל עם המלפון חמוץ, מה קורה למלפון חמוץ שהוא פוגש את הקיגל הרותח? חמם. המלפון חמוץ לא מבושל, הוא כבוש, הוא לא מבושל. נכון, הוא כבוש בחומץ או במלח, אבל לא מבושל. האם זה נקרא שאתה מבשל אותו? או רק מחמם אותו? איך אני בודק את זה? אני יודע שכלי ראשון מבשל, וכלי שלישי לא מבשל. מה הקיגל נחשב? איפה, מה הוא נחשב, כלי ראשון או כלי שלישי? מה זה השאלה הזאת? זו שאלה מצחיקה. מה זאת אומרת מה הוא נחשב? איפה הקיגל נמצא? בצלחת. איך הוא הגיע לצלחת? איפה הוא היה בהתחלה? בתוך הסיר, על הפלטה. הסיר נקרא כלי ראשון, נוציא אותו מהסיר, אני מקווה שלא בידיים, בוא נגיד בהנחה שלא בידיים, אז הוציא אותו עם משהו, אז זה כלי שני, ואז העביר אותו לצלחת, זה כלי שלישי. אז לכאורה זה כלי שלישי, מה הנושא כאן? אז זה לא מבשל. אז מה הנושא? מה אני שואל פה? מה זה השאלה המצחיקה הזאת? איזה כלי זה? זה כלי שלישי. אבל כאן אנחנו יודעים שיש עוד נושא, גוש. דבר שהוא הוא דבר שלם, לא, אין לו מרקם נוזלי יותר. ואתה דוחף אליו את המאכל, או שם עליו, לא משנה, והוא רותח, הגוש עוצר בתוכו את החום, והוא לא ממש מתקרר מדופני הכלי. הרי מה הרעיון של כלי שלישי? למה כלי שלישי לא מבשל? כי הוא מתקרר מדופני הכלי, מהדפנות של הכלי. אז גם אם הוא עדיין חם, אבל התהליך של הבישול שלו, הוא לא, כבר לא יוכל לעשות, הוא לא יוכל לעשות תהליך של הבישול, כי הוא, אין לו מספיק זמן להיות חם, הוא לא יהיה מספיק זמן חם, כן, לאורך זמן. גוש! יש כאלה שמחמירים. השולחן ערוך והרימה, צריך לדעת שגם הרימה, אומרים שגוש זה כמו כל דבר. אם הוא בכלי שלישי, הוא לא מבשל. וככה פוסק, ככה פוסקים, פוסקי ספרד הלכה למעשה. אבל הפוסקים, יותר מובא ביורי דעה, אבל המשנה ברורה מביא את זה כאן, שלכתחילה צריך להחמיר בגוש, שהוא כן מבשל כל עוד הוא רותח. ואז אם יהיה, מילא, אם יש לך פה דג רותח בצלחת, ואתה רוצה למרוח על זה קטשופ, או לקחת את הקיגל עם הלפון חמוץ, ולאכול את זה ביחד, אז יש פה בעיה. עכשיו בוא לא נעצור כאן, כי זה הניתוח שלנו, הבנו אותו כבר. אנחנו מתכוננים את זה לפני שבת. אז לפני שבת אני אלך ואבדוק בספר של הפוסק שאיתו אני הולך. כל אחד ילך עם הפוסק שהוא רוצה ללכת איתו. לא, לא, לא מחווה פה דעה. אבל נגיד, אתה הולך עם שמירת שבת כלכתה. אז אתה בודק בערך בשמירת שבת כלכתה, אתה מחפש את הדוגמה הזאת, ואז אתה רואה מה הוא אומר. לפעמים יצא לך שהוא פסק אותו דבר כמוך, לפעמים תראה שהוא מקל. למה? עוד סיבות, הוא מצרף פה עוד סיבות. אבל נכנסתי לעניין, הבנתי מה מול מה, הבנתי את הנקודות, עכשיו אני אראה למה הוא מקל, או למה הוא מחמיר יותר. אבל את הדוגמה הזאת אני לא אשכח בחיים, כי בדקתי אותה אחרי שהבנתי את הנתונים, ובדקתי את זה לפני שבת, ואז במבחן האמיתי שזה שבת, אני ידע לא לתת דרשה, אלא להגיד הלכה למעשה. כי לתת דרשה כולנו יודעים. אם נגיד עולה כזו דוגמה על השולחן, אז נגיד כל מי שעכשיו היה פה בשיעור, אפילו שמע רק בחצי אוזן, היה איתי והיה גם... אז אם עולה כזה מקרה בשולחן שבת, הוא ידע לזרוק את כל הנתונים, נכון? אנחנו אומרים פעם, שהיה פעם בחור ישיבה, אברך, אחרי החתונה, אשתו אמרה לו, שהיא לקחה כפית חלבית, כפית בשרית, והרבבה עם זה את הקפה. הוא שותה קפה נמס עם חלב. היא לקחה כפית בשרית והרבבה את הקפה. מה הדין הכפית ומה הדין הקפה? הוא לא ידע. אז הוא אמר, תראי, זה ברור שאם לוקחים כפית בשרית ומערבבים איתה בשר, זה ברור שזה לא בעיה, נכון? זה ברור. זה ברור שאם את לוקחת כפית חלבית ומערבבת איתה חלב, זה ברור שזה לא בעיה. עכשיו את שואלת, אם לקחתי כפית בשרית והרבבתי את החלב, מה הדין? זה באמת שאלה. מה הוא אמר פה? כלום. לא בגלל גם שהוא אמר פה שטויות. גם בגלל שדרשה זה יפה מאוד. אתה צריך לתת תשובה שיהיה לך לפחות הבסיס של משהו. לכן, אנחנו חייבים לקחת את הדוגמאות השכיחות. אנחנו אחראים, אנחנו כבר... מבינים את האחריות, לוקחים את הדוגמאות השכיחות האלה, מנתחים אותם, ואז מגיעים למבחן האמיתי מוכנים. אדם, אני אגיד משהו, ברעיון, אפשר לסיים כאן את השיעור, אבל אני מרחיב פה היום יותר, כיוון שזה לא נתונים חדשים, אלא אנחנו בעצם מתרגלים את הדברים, מי שקשה לו כמובן יכול לרדת, לראות אחר כך את ההקלטה, או לעשות לבד את הדברים, מי שכבר הבין את הקונספט, אני רק רוצה קצת עוד קצת לחדד ביחד לכם את הדברים, ככל ש... עוד שאני ארגיש שמציתי. אדם שנמצא בבית חולים לא עליהם. שבת, אומרים לו, מגיעים הרופאים ואומרים לו, אתה משוחרר. אתה לא יכול לצאת מהבית חולים לפני שיש לך מכתב שחרור. מי כותב את המכתב שחרור? רופא יהודי או רופא גוי. מותר לי? מותר לי לקחת את המכתב שחרור שהרופא היהודי או שהרופא הגוי יכתוב בשבילי? איך אני מנתח פה את הסוגיה? אנחנו יודעים שאסור לחלל לשבת. אני יודע שזה שהרופא הזה הוא חילוני, והוא לא מקפיד על שמירת שבת, בסדר, הוא עושה את זה בשבילי. אני לא יכול לבקש ממנו שיכתוב את המכתב שחרור, ואם הוא עושה את זה בשבילי, אני חייב למחות בו שלא יעשה את זה בשבילי. אז קודם כל, נצא מתוך נקודת ההנחה שיש פה בעיה. הוא כותב מכתב שחרור בשבילי, יש פה בעיה, בוא ננתח. אם יש פה מצב חריג, זה יהיה מותר. אז שלמדנו בהלכות אמירה לגוי או הלכות רפואה, שם למדנו את הכללים, בוא ננתח. אתה חולה? אתה צריך להמשיך את הרפואה שלך בבית? השהות בבית חולים מזיקה לך? קשה לך? אתה צריך עוד לנוח בבית חולים ואין מקום בבית חולים, אתה צריך את המיטה שלך? אתה חולה, אפילו בלי סכנה, חולה שאין בו סכנה, אם אתה עם סכנה לא ישחררו אותך מבית חולים, אבל אתה חולה שאין בו סכנה, מה זה אומר חולה שאין בו סכנה? אנחנו כבר יודעים, שיש לך איזה כאב או מחו או משהו שמשפיע לך על כל הגוף, אתה לא מרגיש טוב, זה לא משהו מקומי, ספציפי, איזה פצע בפה, זה משפיע על כל הגוף, אתה רוצה להמשיך לנוח בבית, אז מה כאן מותר? מותר שגוי יעשה בשבילך דברים, אז אם הרופא גוי, מותר, תבקש מגוי שיכתוב לך את המכתב שחרור. אבל אם הרופא יהודי, לכאורה לא? לכאורה לא? לכאורה לא? ואם אתה בכלל לא חולה, אתה בריא לגמרי, סתם לא נעים לך להיות בבית חולים. אז מותר שהגוי יכתוב לך את המכתב שחרור? לא. אז לא ענינו פה סתם בכן ולא. לא זרקנו, לא שלנו פה תשובות מהשרוול. ניתחנו פה את הסוגיה. טוב, זה דוגמאות שלומדים דיני רפואה או אמירה לגוי, כל אחד לפי העניין שלו, מדמיין לעצמו דוגמה שאולי יכולה להיות שכיחה. טוב, מקרה שקבע לי האור בבית, נפל לי החשמל, כל מיני דוגמאות שאדם מדמיין לעצמו מקרה שיכול לקרות, או מקרה שקרה אצלו פעם, להיות מוכן. אתה רוצה לקרוא לגוי שירים לך את החשמל, הרים את הפקק של החשמל, את השלטר הראשי, מותר או אסור. אז אנחנו כבר יודעים שכל הרמיזות האלה, ברוב המקרים זה לא עוזר. ראינו שיש מקרים שכן, אבל סתם רק לרמוז לגוי וזהו, או לעשות לו פנטומימה, כן? שמשדרגים את הרמיזה. זה לא עוזר ברוב המקרים. אז מה כן? הבנו שיש ארבעה היתרים. אז אני בודק, אחרי שאני חוזר על ארבעה היתרים, אני בודק לעצמי את כמה דוגמאות השכיחות שעלולות להיות שכיחות, בודק אותם, ואז אני מגיע לשבת, מוכן. ושוב פעם, לא סתם בודק אותם רק לפי השיטה, אלא שסיימתי לפי השיטה, אני מגיע לאיזה מסקנה, פותח ספר, או שואל את הרב שלי. חברים, זה לוקח 5 דקות. 10 דקות. כמה דקות. והכי חשוב שנלך עם השיטה, עם מה שהמשנה אומרת, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועה תפסת. אתה יכול להגיד, מה? בשביל זה נרשמתי לקורס? בשביל 3 דוגמאות פה, 2 דוגמאות פה, דוגמה אחת פה, את זה בכלל מדלגים, את זה לא לומדים? כן, בדיוק בשביל זה נרשמת לקורס. כי השיטה שאומרת, בוא נלמד כמה שיותר, וכמה שיותר דוגמאות, וכמה שיותר דברים, לא עבדה לי עד היום. אז בוא נלך בצורה אחרת. ועם הצורה הזאת אנחנו נשיג הכל, בסוף נקיף הרבה יותר. אני בסוגריים, אני אומר, שבעזרת השם, אחרי שנסיים את כל הקורס הזה של רמה א', אז נוכל לשדרג את זה, לא יודע אם נעשה את זה בקונספט שלנו, או במכון, אבל תמיד נוכל לשדרג את זה לעוד רמה, ועוד רמה, כמו בכל תחום בחיים. אז זה בנושא של אמירה לגוי. אני מסדר לעצמי בראש את הדברים, ואז גם אני יודע גם להקיש ממקרה למקרה, כי אני כבר מבין את הרעיון. אבל לא צריך לחפש איזה מקרה, כמו שהיה לי, שהיה דוב בחצר, ואתה שם ככה, ואתה שם... לא. אתה הולך על דוגמאות פשוטות שקורות בחיי היומיום, ועם זה אתה מכריע. מה שקורה אצלי, אני זוכר פה, אני לא יודע, לא זוכר איך קוראים לך, אבל מישהו פה שאל מאחד השיעורים שמגיע אליו עיתון משפחה, ולפעמים זה מתאחר ומגיע בשבת. אז אחת ולתמיד, אחרי השיעור, בודקים לפי השיעור האם יצאה תשובה ברורה, בונים זה את התשובה, ואז אני בודק בספר. בשמירת שבת כתיחתה סתם לצורך העניין, יש דוגמה הזאת, מי שהולך עם זה. ברוך השבת, או מעשה השבת של הנכד של הרב עובדיה, או חזן עובדיה, או אור לציון. כל ספר, כל אחד, פנינה אחת, כל אחד ספר שרוצים ללכת איתו. דוגמאות השכיחות, ויודעים זה. שבוע היה, שבוע שעבר, היה מישהו שהיה נסע לחופשה בפסח, נסע לאוסטריה, משהו באזור. אז הוא אמר לי שהוא חשבן שם את הדברים, באמירה לגוי, כמה דברים שמסתעפים שם, הוא חשבן בצורה כל כך נהדרת, שהוא היה מאושר עם ההרגשה הזאת שוואו, זה כל כך פשוט וכל כך בקלות. ואת הגימורים, את הדברים הקטנים, ספציפית, להתקשר אליי, באדם אחר יכול להתקשר לרב, לפתוח באיזה ספר, אתה מקבל את התשובה בשניות. כמה פרטים אחרונים. אדם שנתקע לו קוץ בשבת, נתקע לילד שלך קוץ בשבת, חז השלום. זה דוגמה שיכולה לקרות. אז כשאתה מסיים את הדיני רפואה, ששם דיברנו על זה, אתה מדמיין לעצמך את הדוגמה הזאת, ואז אתה בודק את הנתונים, ושם למדנו שאתה בוץ, למדנו את זה אולי גם במלאכת שוחט, שאדם שנתקע לו קוץ בשבת, הוא רוצה להוציא את הקוץ. הוא רוצה להוציא דם? לא. אבל מצד שני, כשהוא מוציא את הקוץ, ייתכן מאוד, ואולי גם ברור שיצא דם, הוצאה דם זה מלאכת שוחט. אז מותר או אסור? אז למדנו בשיעור שהיות, אם זה מאוד מצער אותו, בדרך כלל זה מאוד מצער, זה גם עלול להזדהם, אז מותר להוציא את הקוץ. אפילו שיצא דם, אפילו זה פסיק רישה. למה? כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה המלאכה כאן? זה הוצאת הדם? אתה לא צריך את המלאכה הזאת של הוצאת הדם, זה לא מעניין אותך, אתה רוצה להוציא את הקוץ. במקום צער, כזה לא גזרו חכמים. אותו דבר גם אדם שנתקע לו משהו בין השיניים. וזה מאוד מצער אותו. לפעמים שלבן אדם יש לו רווחים קצת ונתקע לו משהו בין השיניים, זה כאב, ממש כאב חזק. זה מצער אותו. מותר לקחת קיסם ולחטט בין השיניים, אפילו שיצא דם? מותר. אז שוב, האם אני יוצא מפה מכותרת שמותר לחטט בשיניים עם קיסם למרות שיצא דם? חד משמעית לא. מה כן אני יוצא מפה? הבנתי את הנתונים, והבנתי שזה לא סתם היתר לחטט בשיניים עם קיסם. לא, זה אסור אם ודאי יצא דם. במקרה שיש משהו שנתקע לך וזה מאוד מצער אותך, אז יהיה מותר. מוקצה. מוקצה זה אחד הדברים שאנשים נעלמים דום. אני זוכר שדיברנו פה על נושא של פלאפון. אז זה נושא שלא נגמר, כל הזמן דיברנו על זה. ואנשים ישר אומרים, פלאפון זה מוקצה מחמת חסרון כיס. למה? כי אנשים מקפידים על זה. אבל מדלגים פה על שלב. כי בהבנה הראשונית חסר בכלל ההבנה מה זה מוקצה. ואחרי שאנחנו מבינים ומשנים את ההבנה בראש מה זה בכלל מוקצה, אז אולי אני בסוף אגיע למסקנה שפלאפון זה מוקצה מחמת חסרון כיס, אבל אני אבין את זה בצורה אחרת. איך אני מנתח את זה? אני אומר, מה זה מוקצה? דבר שמחמת הייעוד שלו אין לו שימוש בשבת. אז יש לנו כל מיני סוגים, יש כלי שמלאכתו לאיסור, שבגדול הייעוד שלו הוא לדברים שלא לא משתמשים בשבת, למלאכות, לדברים אסורים. אבל אפשר גם לעשות בהם שימושים מותרים. אז זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, הדין שלו יותר קל, אסור לטלטל אותו סתם, אבל לצורך גופו ומקומו מותר. יש לי מוקצה מחמת חסרון כיס, זה כלי שהייעוד שלו בגדול לדבר אסור, ומקפידים להשתמש איתו רק לדבר האסור. אז זה אסור לטלטל אותו בכלל. ויש לי מוקצה מחמת גופו, אותו רעיון, זה סוג של דבר שהוא לא כלי, ושוב פעם, משתמשים איתו לייעוד שלו. מה הייעוד שלו? לדבר שאסור לעשות בשבת. ויש לי בסיס לדבר האסור. מה זה בסיס לדבר האסור? זהו דבר שהוא מותר, מדף, שולחן, כן, שהם דברים מותרים, אבל ייעדת אותם למוקצה. אז הוא נהיה כמו המוקצה. מה זאת אומרת שייעדת אותו? או שהחלטת שזה המקום שלו, כמו שולחן מחשב. שולחן מחשב, הוא מיועד למחשב. אבל אם סתם דחפת את המחשב על איזה כיסא, לא נקרא שיעדת את זה. רק אם לפני שבת תכננת ואמרת, אני שם פה את המחשב על מנת שזה יהיה פה בשבת, רק אז זה נהיה הבסיס. כי שוב פעם, כי מה זה בסיס? מה הרעיון של בסיס? אחי, זה לא מוקצה, זה דבר מותר. זה דבר שיש לו שימוש בשבת. שולחן זה דבר שיש לו שימוש בשבת. מדף זה דבר שיש לו שימוש בשבת. אז מה פתאום זה נהיה מוקצה? תשובה, אם אתה הפכת אותו למוקצה, מה זאת אומרת? מה זה מוקצה? מוקצה זה כמו לקחת משהו ולדחוף אותו, להגיד, אני, הרי אני מכוון לא להשתמש עם זה בשבת. ואתה נותן לזה חותמת. איך, איזה חותמת? שאתה שם עליו דבר שלא משתמשים אותו בשבת. אז פלאפון, אני חוזר לפלאפון. מה זה פלאפון? זה ודאי שעיקר הייעוד שלו הוא למלאכה אסורה בשבת. מה? כל השימושים האלקטרונים שיש בפלאפון. אבל יש לו גם שימוש מותר בשבת. להרבה אנשים, יכול להיות שיש בן אדם שלא, אבל להרבה אנשים יש לו שימוש מותר בשבת. מה זה? השעון, שעון מעורר. אז גם אם 99, לא 99, גם אם אתה קונה פלאפון, כמו רוב האנשים, לא חושבים בשביל שעון מעורר. קונים פלאפון לפלאפון. אולי היום כבר כן, אבל בגדול קונים פלאפון בשביל הפלאפון. או לשאר הדברים. אז איך זה נהיה כלי שמלאכתו לאיסור? למה זה לא מוקצה גמור? כי סוף כל סוף יש לו שימוש מותר. ואם יש לו שימוש מותר בשבת, אז הוא כלי שמלאכתו לאיסור שמוטל לתתל אותו לצור גופו ומקומו. מה זה לצור גופו ומקומו? אם שמת את הפלאפון, שעון מעורר, החלטת לקום בנץ, אתה שם שעון מעורר לשעה 5:20, בשבת בבוקר. למרות שהשולחן ערוך כותב שבשבת בבוקר צריך לקום קצת יותר מאוחר. מצד עונג שבת. מי שמקל בזה וקם מוקדם בנץ, אני בטוח שהוא לא יקבל על זה עונש. אבל בכל אופן, אתה שם שעון מעורר, והשעון מעורר מצלצל בקול. אשתך מה היא אשמה? אז אתה רוצה לקחת את המוקצה הזה ולשים אותו במקום אחר, לדחוף אותו בין קריות? אתה מוודא. אם אתה, כשאתה מטלטל אותו, אתה לא מדליק שם האור ולא עושה כל מיני דברים, אז יהיה מותר. זה נקרא לצורך מקומו. זהו בגדול. אנחנו בדעת השם ב... יום שני ויום רביעי הבא, אנחנו נמשיך עוד לעשות פה עוד קוויץ' ועוד דוגמאות ועוד ניתוחים. אני ממש אשמח שכל אחד יעבור על הסיכומים. שלחנו פה, הכנסנו לדרייב וגם לאתר שאלות, ועכשיו גם יש תשובות. ראיתי ש... אני לא זוכר מי כתב. אם התשובות הועלו, אז העלו גם תשובות. התשובות, שימו לב, הן לא תשובות של כן ולא. זה גם תשובות של... ניתוח העניין, כי זה בסוף מה שאנחנו רוצים, להבין את ליבת העניין. אחר כך את התשובה, כל אחד מוציא תשובה לעצמו, אתה... אני אכתוב, אם נכתוב שם את כל, את כל התשובות של כל הפוסקים, בהרבה מהמקרים לא נגמור עם זה. אז ראינו שכל אחד בסוף ימצא לעצמו, ירשום לעצמו בעת או במחשב, מה התשובה, מה נכונה אליו. לא חייבים לקחת את השאלות או את התשובות שאני אלת. אני חושב שלא פחות טוב מזה, זה לקחת דוגמאות שכיחות בבית, את זה לנתח, ועם זה להצליח במבחן האמיתי. אז שבעזרת השם יהיה לנו קיץ מוצלח, בקיץ הזה אנחנו בעזרת השם גם מסיימים הלכות שבת, וגם מתחילים הלכות ברכות, ונלמד את עיקר הלכות ברכות בקיץ הזה. החופשת הקיץ, החופש הגדול, כבר יראה אחרת אחרי כל הלכות ברכות. תדעו לכם שהלכות ברכות, בשונה מהלכות שבת, שאנשים יודעים לתת דרשות מהלכות שבת, גם אם הרבה אנשים לא יודעים את ההלכה ממש, אבל יודעים לתת דרשות בעניין ואת המושגים, הלכות ברכות זה נושא שהוא לא קשה, אבל בגלל שהוא נראה מאוד קל, אז אנשים אומרים, טוב, ברכות, אומרים שהכל פותר הכל וכו'. להיות מומחה בהלכות ברכות זה משהו מיוחד, זה הנאה צרופה שאי אפשר לתאר, וגם כל ההסתכלות, כל הדבר משתנה לחלוטין, הכל נראה אחרת. אז תודה השם, יהיה הצלחה לכולם, ויהיה הרבה דרייב, הרבה אש בעיניים לכולם, שנשמר את זה ונצליח. מי שרוצה מוזמן להיות איתי בקשר, יש לי מספר טלפון פה עכשיו ישראלי, אפשר טלפון, אפשר בוואטסאפ, אפשר במייל, כל האפשרויות, שעות הערב תמיד זה יותר טוב, מי שרוצה אפשר גם מהלך היום תמיד, ולנתח את הדברים, להעמיק עוד ועוד ועוד, כי זה בסוף המטרה שלי, ממש, כמה שיותר שכל אחד יתפוס את הנושא הזה. משהו אחרון, מישהו מצרפת כתב לי, מעניין, רב, הוא רב שם באיזה קהילה, שהוא נמצא במכון, בשיעורים של ראשון ושלישי, והוא אמר לי שהוא תפס כבר את הרעיון של השיטה מעבר, וכשהוא הכין לעצמו את הלכות של פסח, ככה הוא למד לעצמו, וכבר הכל היה נראה לו אחרת. אז זה בעצם הרעיון, שכבר ניהל את זה להכל, כל נושא של לימד, הכל נלמד את זה בצורה הזאת, שיהיה לנו כל כך ברור. המספר שלי, טוב, אני ארשום את זה פה בצ'אט, אני גם אגיד אותו, זה 054-8450-955. אני רושם את זה, 054-8450-955. זה גם טלפון וגם וואטסאפ, ויש גם את המייל, שזה לומדים 774, שטרודלג'ימל.com, אפשר לקבל את זה, אפשר לשלוח למזכירה או משהו כזה. למעשה אפשר לשלוח לכל המיילים, כל אחד איזה מייל שיש לו יכול לשלוח, בסוף זה יגיע אליי. זהו, עד כאן.